Etmol dibarnu b'torah hakdama shalbei pamim v'shas k'shagmara shoelet minayin ma makor leizadin iboy say makra, iboy say masvar kra hakavanai gzeres hakosuv yesh chok v'lo yavor v'en yotzim min haklal al yesh lefamim shagmara omeret svar b'mkom chok ze mishpat, mashu hegyoni ve. אם זה הגיוני, אז ייתכן שהדין ישתנה ממצב למצב. אין כאן כלל בלי יוצא מן הכלל, אלא יש יוצא מן הכלל. אז למשל, אם אני מתייחס לדיני עדות, כפי שדיברנו אתמול, אז יש כלל, והוא נלמד מפסוק, והוא חוק ולא יעבור. לכן, אחים פסולים להעיד, ולא נאמר סברה, הרי כיוון שהם אחים אז יש לחשוש לשקר ואי אפשר לסמוך עליהם, אבל אם הם משה ואהרון אז ודאי אפשר לסמוך עליהם. לא, גם משה ואהרון אם יצטרפו ביחד להעיד עדות בקעת אז הם פסולים להעיד, משום שיש כאן חוק ולא יעבור. אבל מידוק איסה יש לפעמים שהתורה אומרת שהכל תלוי בסברה, האם ניתן לסמוך על מישהו או לא ניתן לסמוך על מישהו. אז למשל בדיני נאמנות יש מה שנקרא מיגו לדוגמה, ואני אומר שאם הוא היה משקר, אם הוא היה רוצה להיות שקרן, אז יש לו שקר יותר טוב, ועצם העובדה שהוא לא שיקר באותה צורה סימן ומוכח שהוא אומר את האמת, ושם אנחנו סומכים על סבור. למשל בעינך לנם ביסורן התורה אומרת וסופרו לא, אפשר לסמוך אפילו על אישה. למה? כי אישה אמנם יש לה פסול הגוף בנוגע לעדות וזו יגזרס הקוסו ואי אפשר להכשיר אותה לעדוס, אבל כשהדבר נוגע לנאמנות הכל תלוי בסברו ואין שום סיבה שלא להאמין ולא להסתמך על העדות של אישה וכו'. זה מה שדיברנו אתמול. במצוות בין אדם לחברו אנחנו בדרך כלל אומרים שהן מצוות שכליות, הם משפטים ולא חוקים, ולכן אולי בכיבוד אב ואם נבוא ונאמר איזושהי סברה, למה התורה מחייבת אותי בחי גבנה ופותרת אותי בחי גבנה. ייתכן שיש גם בכיבוד אב ואם איזה צד של גזירת הכתוב וחוק. למשל הרמב"ם כותב בהלכות ממרים שאפילו היא באה והיא נוטלת דינרים שלו, ארנק של דינרים, והיא זורקת לתוך הים, גם כן אסור לו לעשות איזושהי פעולה של כעס או להפגין צער, אלא יקבל גזירת הכתוב וישתוק. אז התחלנו לדבר אתמול על הנושא של שיעורים. התורה קובעת לגבי מעשים מסוימים או לגבי חפצות מסוימים שיש שיעור מינימלי, והתחלנו לדבר על הנושא של שתייה. מהו השיעור המינימלי שמהווה שתייה על פי דין? רביעית. פחות מרביעית לא נחשבת שתייה. עכשיו התורה אוסרת על כהן שעובד בבית המקדש שלא לשתות יין. איזה יין לא נכנס, אבל יין. כמה יין, איזה כמות של יין הוא שותה כדי לעבור על איסור תורה של שטוי יין? רביעית. אז פה אני רואה כלל, והכלל הוא חוק. אז ניתן לומר שנפעיל את כל הכללים ואת כל החוקים ואין יוצא מן הכלל. אז בנוגע לשיעור שתייה או בכל מחלות אסורות יש שני כללים. כלל אחד הוא שיעור וכלל שני הוא חצי שיעור. אנחנו פוסקים כרבי יוחנן במסכת יומא שחצי שיעור עושה מן התורה. אז אם ניקח את שני הכללים יחד נצרף אותם, מצד אחד השיעור של שתייה הוא רביעית, מאידך גיסא יש לנו כלל שחצי שיעור עושה תורה. ומילא אומר הכסף משנה בריש הלכות ביאת מקדש שאם השוטה, אם הכהן העובד שוטה פחות מרביעית אז הוא עובר על איסור של חצי שיעור עשו מן התורה. למה? כי נצרף את שני הכללים. כלל אחד אומר שהוא לא עובר על איסור ולא חייב מלכות או מיטה מידי שמיים אלא אם כן הוא שוטה רביעית. כלל שני אומר שמתי שהתורה קובעת שיעור אז חצי שיעור עשו מן התורה. אז אם כן בשעה שאני מיישם את שני הכללים הללו לגבי כהן, אז אני מגיע לשתי מסקנות. מסקנה ראשונה היא שאם כהן שותה יין ברביעית כשיעור, אז הוא עובר על איסור תורה, הוא חייב מלכות עם את רובו, ועבודתו פסולה. דין שני שאני מסיק מזה הוא שאם הוא שותה פחות מרביעית אז חצי שיעור עושה מן התורה, לכן הוא עובר על איסור של חצי שיעור. אבל בחצי שיעור אין דין של עונש, כי האיסור לא כל כך חמור כמו שיעור שולם, וזאת היא מסקנת הכסף משנה בתחילת הלכות ביאס מקדש. ואני מקווה שתספיקו לראות את הכסף משנה בפנים. וכך כותב הכסף משנה, שאם הוא שתה פחות מרביעית אז איסורה מאיקרא, שיש עבירת איסור, כך קובע הכסף משנה.
ובכל זאת עבודתו קשה.
עבודתו קשרה, שוב פעם, משום שעד שהוא לא שותה רביעית שלמה, אז אין כאן איסור של שיעור שלם שפוגע ופוסל את עבודתו, אבל מי איסורה איקרא בחצי שיעור? מי חולק על הכסף משנה? אז פילי פלוי, מצאנו תז באור החיים, כשהוא עוסק בנושא של כהן ששותה יין לפני הדוכנים, ושם התז קובע שאין שום איסור כלל אם הוא שותה פחות מרביעית. דהיינו שלפי התז הכלל של חצי שיעור עושה מן התורה לגבי השיעור של שתיית יין לכהן הוא כלל שלא קיים ולא שייך בנוגע לאיסור שתיית יין של כהן העובד. ונשאלת השאלה מדוע? אז אפילו לפני שאנחנו עונים על השאלה מדוע, אבל מסקנה אחת אנחנו חייבים להסיק, שלדעת התז השיעור הזה של רביעית יין בשסוי בכהן השותה יין הוא אינו כלל או חוק או גזירת הכתוב שאינה סובלת שום יוצא מן הכלל, אלא צריך להבין את ההיגיון שיש בשיעור הזה. עוד פעם, בכל שיעורי התורה גם התז יודע שאנחנו לא מפעילים פה סברה והיגיון. שיעורים הם הלוך למשה מסיני, וכך קבע התורה. אני לא יכול לדעת מדוע אדם חייב לאכול לא פחות מכזית מצה בליל הפסח. אני לא יכול לדעת מדוע שני עמודים או שני קרשים שהם זה על יד זה בפחות מטפח ביניהם הוא לא עבוד. יש כל מיני שיעורים והתורה קבעה אותם חוק ולא יעבר, אבל אתה זה אומר שכאן יש מצב שהוא יוצא דופן, שהוא לא כלל אלא הוא יוצא מן הכלל. דייני שאני מעיין ואני חוקר לפי ההיגיון ולפי הסברה לקבוע מה מהותה של השיעור, המידה הזאת של רביעית, מה המשמעות שלה ואיך אני מבין אותה. למה התורה קובעת שתיית רביעית יין? מחדש התז שהתורה קבעה שהשתייה הזאת, חוץ ממה שהיא פעולת שתייה, היא גם משפיעה על הכהן ומביאה לידי שקרות. ממילא אומר התז, התורה קבעה איזה שקרות היא שקרות לפי מידת התורה. התורה מודדת וקובעת מה נחשב לשיקור לגבי עבודת הכהן ומה לא נחשב. אומר התז, זהו השיעור של רביעית יין. עכשיו יש לנו היגיון מסוים. זה לא שאני בא להגדיר את השתייה בתורת שתייה של עצמו. אני לא מגדיר מהי שתייה ופחות מזה לא נחשב לשתייה אלא חצי שיעור עושה מן התורה. לא, השיעור הזה הוא בעצם אמצעי להגיע לתכלית. ומה התכלית של השיעור? אם הוא שותה רביעית יין אז מה נגרם על ידי כך? שקרות. פה אתה מכניס סברה, פה אתה אומר שהשיעור הוא לא דין בפני עצמו, אלא דין כדי להגיע לאיזושהי מטרה סופית, לאיזשהו מצב סופי, המצב של שכרות. ממילא אומר את האז, נפגמינו לחצי שיעור. כשהתורה מגדירה את הפעולה בשמו, מתי הפעולה נחשבת שם שתייה, אז פחות מזה אפשר לומר הוא חצי שיעור, וגם חצי שיעור עושה התורה, גם היא נחשבת לפעולת איסור, אמנם לא כל כך חמור אבל פחות חמור. מה שאין כן, אם השיעור לא בא כדי להגדיר את הפעולה כשלי עצמה, אלא בא כדי להגדיר את המצב שנוצר על ידי הפעולה, כלומר שיש היגיון שעומד מתחת לשיעור הזה ומסביר את השיעור הזה, פה אני אומר שיש משפט ויש היגיון ויש מקום לומר על פי שכל מתי האיסור הזה קיים ומתי האיסור הזה לא קיים. יש כלל ויש יוצא מן הכלל, והיוצא מן הכלל הוא שתיית פחות מרביעית יין בכהן העובד. כי פה אני לא מפעיל את הכלל של חצי שיעור עושה מן התורה. למה? כי אין חצי שיעור בשכרות. כאשר המטרה של השיעור של רביעית היא שהיא מביאה את האדם, במקרה הזה הכהן, לשכרות, אז פחות מרביעית יין זה לא שתייה מביאה לידי שכרות. אתה יכול להגיד אולי יש חצי שיקרוס, אומר אתה זה אין חצי שיקרוס, או שאתה שיקור לפי מידת התורה והתורה מגדירה אותך לפסול, או שאין שיקרוס. אומר אתה אז כאן אני לא מפעיל את הכלל של חצי שיקר. יוצא רבותיי שיש לנו לימוד עצום לפי התאז, ואולי אפשר לפתוח את כל השעס ולמוד אותם מתחילה ועד סוף על פי, על פי הגדרה הזאת המחודשת, הכלל המחודש של התאז. אומר התאז, חצי שיעור עושה מן התורה זה נכון אך ורק כאשר השיעור בא להגדיר את המעשה, אבל כאשר השיעור בא להביא לידי איזשהו מצב, כאשר יש מתחת לשיעור הזה, מתחת לשטח הקרקע, יש סברה ויש היגיון, פה אני לא אומר חצי שיעור. חצי שיעור כאשר אני לא משיג על ידו את מה שאני משיג על ידי שיעור שלם, לא נאסר כלל. וחשבתי לפי התז מה יהיה בהעברת דלת עמות ברשות הרבים. הרי בשבת במלאכת הוצאה ישנם כמה וכמה מקרים שונים ודוגמאות שונות של מלאכת הוצאה. יש מרשות לרשות, מרשות היוחד לרשות הרבים, רבים לרשות היוחד, ויש גם העברת דלת עמות ברשות הרבים. מה יהיה בחצי שיעור אם הוא מעביר את החפץ שתי עמות ברשות הרבים, לא ארבע עמות אלא שתיים? אז יבוא מישהו ויאמר חצי שיעור עושה תורה. לא, למה? המאירי במסכת שבת, אם ירצה השם נראה אותה בפנים, מחדש שמהו החשיבות של דלת עמות. זה לא סתם איזה מין גזרס הכוסוף, אלא יש בזה היגיון וסברה. כל דלת עמות מעבר רשות בפני עצמו. התורה החשיבה כשאדם מעביר את החפץ מתחילה דלת ועד סוף דלת כאילו שינה את רשותו של החפץ. הוא עקר את החפץ ברשות X והניח אותה ברשות Y, שתי רשויות ושתי ולכן זה דומה לרשות היוח לרשות הרב. ממילא אם מעביר דלת עמות ברשות הרבים, הוא לקחת את החפץ משוס אחס ולהניח אותו משוס שנייה. אם הדלת עמות הוא לא שיר בפני עצמו, אלא יש פה היגיון כי על ידי דלת עמות אני משיג הברה מרשות לרשות, אז ממילא אי אפשר להפעיל לפי התז את הכלל של חצי שיעור עושה מן התורה. כי מתי אני אומר חצי שיעור עושה מן התורה? כשאין סברה ואין כלל, אין משפט, אלא יש חוק. אבל כשהשיעור הוא רק אמצעי שעל ידו אני מגיע לידי תכלית מסוימת, אז בפחות מאותו שיעור התורה קובעת שהוא לא מגיע לידי התכלית הזאת, אז במילא אני לא אומר חצי שיעור עושה מן התורה. תן לי רק עוד דקה, אלן, אני רק רוצה להשלים. כי אתמול, אם אתם זוכרים, התחלנו, פתחנו את הנושא של כיתוסי מחדשיר. אז כאן אני רשמתי פה על הדף, ולצערי אני לא מצליח להפעיל את המכשיר הזה ולצלם, אבל אני אראה לכם מה כתבתי. יש כלל עובדים והוא חוק. אם הוא חוק, אז הוא מוחלט. אוקיי? אם הוא מוחלט, גזירת הכתוב אין יוצא מן הכלל. אז בכל תחום, בכל מקרה, אני מיישם את הכלל. אין יוצא דופן. בסדר? אבל יש לפעמים שהכלל או הדין הוא משפט, הוא הגיוני, ויש סברה, איבו עשם סבור, ואם כן, יש לה כלל, יוצא מן הכלל. אם הכלל הוא כדי להגיע לידי מציאות מסוימת, זה ההיגיון של הכלל, אז בהקשר מסוים, in one particular context או אחר, אז אפשר לומר שהכלל אין ליישם אותו, והוא יוצא מן הכלל. לכן, באיסור שתיית יין של כהן, מצד אחד, אם אני רואה את השיעור הזה כשיעור בפני עצמו, להגדיר מהי פעולת השתייה, אז פחות משיר של רביס, חצי שיר עושה מן התורה. אבל הרמב״ם, בהלכות איסורי ביה, ובמיוחד הכסף משנה, בתחילת הלכות איסורי ביה, כותב שאין איסור, אין איסור בשתיית פחות מרביעית, אומר הכסף משנה, זה לגבי האיסור דאורייתא עם חיוב עונש ופסול עבודה. התורה קבעה שתייה ברביעית, אבל בנוגע לחצי שיר יש לנו דין של חצי שיר עושה מן התורה. אבל אתה זה אומר שאין איסור בשתיית פחות מרביעית כלל. למה? כי השיעור של רביעית אינו חוק אלא היגיון ומציאות. התורה קבעה ששתיית רביעית מביאה את השוטה למצב של שקרות ולא שייך דין של חצי שיר. ועכשיו אנחנו מגיעים לעוד כלל בשיעורים ומידות של כיתוסי מחת שיעורה. הסוגיה במסכת סוכה קובעת של לולב של השירה פסול, כי השיעור של המינימלי של לולב הוא דלן תפוחים, ואם הלולב הוא מהשירה ונאבד לעבוד אזורו, אז יש דין של שריפה, של תום שריפה, איסורי הנוער, וכיתוסי מחתה שיעורה. הכלל הוא שחפץ שנאסר בהנאה וטעון שריפה, אין בו שיעור, הוא פסול למצווה. אז ממילא, אנחנו רוצים לדעת מהי הדין בסנדל של עבודת כוכבים, שתיים, שמניחים את הסנדל הזה ברגלי צורה, צורה הכוונה היא עבוד זורו. מה הדין בחליצה? הכסף משנה בלכות לולה, פרק ח' הלכה א', תהיינו שם, מביא את הרמב"ם בלכות ייבום וחליצה, פרק ד' הלכה חוף, שסנדל של עבוד זורו, של עקו, אסור לחלוץ איתו לכתחילה, אבל בדיעבד החליצה היא קשרה. שואל הכסף משנה, מדוע לא נפעיל את הכלל של כיתוסי מחתה שיעורו? אמי לא? אומר הכסף משנה, יש שני סוגים של שיעורים בנוגע להלכה. יש שיעור קצוב, קצוב הכוונה היא אבסולוטי ומוחלט בכל מצב, ויש גם שיעור שהוא לא קצוב. זה המיוחד של השיעור של סנדל. מהו השיעור של סנדל של חליצה? זה תלוי ברגל הדם. אם הוא גדול, אז סנדל יותר גדול, החולץ. ואם החולץ יש לו רגל קטנה, אז השיעור של סנדל מאפיין את הרגל הקטנה הזאת. אלא יש דין של חופה רוב רגל. צריך שהסנדל מכסה, חופה את רוב הרגל. אומר הכסף משנה, ועל כן, כיוון שהשיעור של סנדל אינו קצוב, אז לפיכך אני לא מפעיל את הכלל של כיתוסי מחת שיעור. מדוע? אז אם כן, פה אנחנו נאמר את כזה דבר. כשהשיעור מגדיר את עצם החפץ ושיעור בפני עצמו כגון לולב שהוא פחות מעשרה מארבעה טפחים לא לולב לאו שמי לולב עולם והוא לא ראוי כחפץ של מצווה אז אני מפעיל את הכלל של כתוסי נכת לשיעור כי אין כאן שיעור בגוף הלולב אז חסר פה בשם הלולב ולכן אני לא יכול לקיים את מצוות נטילת לולב על ידי הלולב אז אתם שומעים? אבל אומר כסף משנה יש לפעמים שהשיעור לא קובע את שמו של החפץ אלא השיעור בא לקבוע מציאות מסוימת בסנדל של חליצה השיעור הוא אך ורק כדי לקבוע שהרגל מחופה על ידי הסנדל שהסנדל חופה את רוב הרגל איי, אתה תגיד, הרי הסנדל הזאת נעבדה בתור עבוד זורו, אז תפעיל את הכלל של כתוסי מחת השיעור, אבל הכלל של כתוסי מחת השיעור לא יכול להכחיש את המציאות. המציאות הרי היא שהסנדל הזאת מחפה את רוב רגלו. אם כן, כאשר השיעור הוא דין בפני עצמו בעצם החפץ, אז כיתוסי מחת השיעור בא ואומר וקובע שאין פה שיעור בגוף החפץ אז מה תעשה? החפץ הוא פסול
אין
שם לולב מה שאין כן כאשר השיעור בא רק כדי לקבוע או להגיע למציאות מסוימת יש פה נושא של היגיון השיעור קובע היגיון אם זה גדול אז זה מתאים קטן זה לא מתאים אם החולץ הוא קטן אז זה כן מתאים המציאות הזאת נקבעת על ידי השיעור השיעור הוא רק איך תמצא להגיע לידי תכלית מסוימת דהיינו שהוא חופת רוב רגלו אז במייל מה תגיד לי כתוסי מחת השיעור כי הסנדל הזאת הייתה מונחת בראש ברגלי הפסל הצובה אז לכן הוא אסור בענה מדין עבוד זורה טון שריפה ואין פה שיעור זה הכל נכון ויפה אבל את המציאות שנקבעת פה אי אפשר לבוא ולהכחיש אי אפשר לבטל את עצם העובדה שהסנדל הזאת מחפה על רוב הרי כדי אולי קצת להתקדם פה אז נבוא ולשאול שאלה אחרת יש בשיתופי מבואות מה שנקרא לחי לחי הוא קורא שהוא עמוד שיש לו גובה של עשרה טפחים והמטרה של הלחי היא לעשות היכר שיש פה צורת הפתח מה יעדים אם הלחי הזה הוא נבד לעבור סקוחוב אז זה תלוי איך אני רואה את השיעור של עשרה טפחים בלחי אם אני אומר שהשיעור ככל שיעורי התורה דהיינו שזה דין בגופו של לחי ולחי שאין בו עשרה טפחים לאו שמי לחי עולב אז הוא יהיה פסול כי כיתוסי מחת השיעור ויבוא לזור אבל אם נבוא ונאמר שהשיעור של עשרה טפחים הוא רק כדי לקבוע מציאות מה שנקרא הקרו שהעין רואה את הלחי אז מה זה משנה לי אם זה כיתוסי מחת השיעור אני לא יכול להכחיש את העובדה שיש כאן קורה שהיא גבוהה עשרה טפחים ויש לה משום הקרו ומילא תעיינו ברמב"ם וברייבד בהלכות שבת פרק י"ז הלכה י"ב והרייבד קובע ונדמה לי שגם הרמב"ם יסכים שלחי של עקום דהיינו שהוא נבד כושר ללחי ולא אמין בכיתוסי מחת השיעורו ומה היסוד של הרייבד? אין בכוח של כיתוסי מחת השיעורו להכחיש את המציאות שהלחי הזה הוא נראה לעין הוא מהווה הקרו ואם הוא מהווה הקרו אז הוא קשה בתור לחי
אבל בלחי שנאבד בזה לעבוד הזרה לטון שריפה וכל העומד הזרה
לא משנה כי המציאות עדיין קיימת נכון על פי דין אני חייב לשרוף את הלחי משום שהוא עבוד הזרה ויש עוד כל הדינים של כתוסי מחת השיעור אבל זה לא משנה ולא קובע אם השיעור הוא רק היחידים זה רק אמצעי כדי להגיע לעשרה טפחים ואם עשרה טפחים קיים במציאות יש לי לחי והעין רואה את הלחי אז לא. השגתי את המטרה שלי מה המטרה שלי? שיהקרו שהעין רואה את הלחי בסוף המבוי אז במילא כל אחד רואה את הלחי
אני שואל על חצי שיעור מזה Kisarav
Domi,
אבל
אין לך שם כרגע. Kisarav Domi, אבל מה פירוש Kisarav Domi? זה לא סרוף במציאות. אף אחד לא אומר שכתוסי מערכת השיעור כאילו מבטל את המציאות או משנה אותה. יש מציאות של העין רואה. זוהי ביולוגיה, זוהי מציאות חומרית, גשמית, שאי אפשר להכחיש אותה.
זה כמה עבודות, אנחנו רואים.
אבל לאו השיעור הוא בגוף החפץ. השיעור לא לשם איזושהי מטרה על מנת לראות את הלולב, על מנת ליהנות מהלולב, על מנת שהלולב ישמש בתור הקבע, או על מנת שעל ידי הלולב הוא משתכר ביין והוא לא יכול להיכנס לזה. לא, יש שם חפצה של שיעור. השיעור קובע את החפצה. וכאן התורה קובעת שכתוב סימך את השיעור מבטל ועוקר את השיעור. אז אין לך לולב.
אז אין שם.
אבל כאשר השיעור הוא לא בא לקבוע את השם, אלא השיעור הוא בא לקבוע איזושהי מציאות שנובעת מהשיעור כתוצאה ממנו, אז כתוב סימך לשיעור לא משחק שום תפקיד, אין לו שום כוח לפעול. כאשר השיעור של שתיית רביעית יין לפי התז הוא על מנת להביא את האדם לידי שקרות, אז פחות מזה הוא לא מביא את האדם לידי שקרות. כאשר השיעור בלחי הוא כדי שאנשים יראו אותו וזה יהווה הכר לעין, אז כיתוס אמרת השיעור לא משחק תפקיד. ומאיפה למדנו את זה? מהתז. כי התז קובע בסנדל של חליצה שאין דין של כיתוס אמרת השיעור. למה? כי השיעור הוא רק כדי שיחוף את הרגל, נכון? לא, אני חזקתי את התז בטעות, אני התכוונתי לכסף משנה, כן? כי הכסף משנה אומר את הדבר הזה.
עכשיו,
תן לי רק אחד, האם דיברנו, רק של אחד, מה? או, יש פה משהו יפה, ואז אני אקח אולי קצת הפסק כדי לשמוע את התגובות שלכם, אבל תראו בדף שחילקתי אתמול גימו. טוב, הסוגיה הזאת בגימל היא סוגיה שהיא קצת, אני מודה, קצת רחוקה מתפיסתנו. אני לא בקי בהלכות טהרות, אבל יש דין בהלכות קבלת טומאה של מה שנקרא שם אוכל. עכשיו, אם יש לך תרובת של אוכל שהוא נטמא, הוא טמא, עם אוכל על ידו שהוא טהור, אז אם אני מערבב אותם יחד, אז הטהור מקבל טומאה מהאוכל שהוא טמא. עד כאן מובן. לכן למשל, אם יש לך תרומה טמאה ואני מערבב את התרומה הטמאה יחד, בתרבובת האחס, עם תרומה טהורה, אז הגברה אומרת בפסוחים, בפרק א', דף י' ד', זה הסוגיה של רב חנינס כאן קורנים, שכולם מדלגים עליה, אז שם הגמרה קובעת שהתרומה הטהורה נטמאת על ידי התרומה הטמאה, ולכן גם התורה לשעבר טעונה שריפה, כי הדין הוא שתרומה טמאה טעונה שריפה. אז מקשים האחרונים, אנחנו לא מבינים. כיוון שתרומה טמאה טעון שריפה, אז אם כן כיתוסי מחת השיעור. השיעור באוכל שיכול לטמא אוכל אחר הוא שיעור של כביצה. אם האוכל הוא פחות מכביצה, אז הוא לא נחשב לטומאס אוכלין על מנת לטמא אוכל אחר. עוד פעם, האוכל כשעצמו יכול להיות שהוא נטמא אפילו בפחוס מכביצה, אבל כדי לטמא אוכל אחר, to transfer טומא, בזה אני צריך מינימום שיעור של אוכל של כביצה. פחות מכביצה לא נחשב לאוכל. אם ממילא, אם יש שיעור של כביצה לגבי טומאס אוכלין, איך ייתכן שהגמרא בפסחים י"ד קובעת שתרומה טמאה מטמאת התרומה הטהורה? הרי תרומה טמאה היא טעונה שריפה, ובמידה שהיא תרומה טעונה שריפה, אז יש דין של כיתוסי מחת השיעורה. אז כאן הוא מביא חידוש בשם המנחס ברוך, נדמה לי שהיה לפני מאה ו 150 שנה, משהו כזה. אומר מנחס ברוך, אולי נוכל למצוא אותו ב-Hebrew books, סימן צדיטס. צדיטס? אוקיי. אומר מנחס ברוך, לא אמרינן כי תוסי מחת שיעורו לעניין שיר תומס אוכלין לטעמי אוכלין. כי תוסי מחת שיעורו לא קיים ולא משפיע על תומס אוכלין. ולכן שהוא מטמא אף על פי, שעל פי מידת התורה בכלל, כי תוסי מחת שיעורו יתון שריפה, אף על פי כן, היא נחשבת לאוכל, כיוון שיש לה כבר, לטמא את התשומה טהור. אומר המנחס ברוך על פי התורס כהן מהיכן ילפינו על שיר ביצה בתומס אוכלין לטעמי תומס אוכלין הפסוק אומר מכל האוכל אשר יהיה אוכל לשמה שואל התורס כהן התורה הוסיפה את שתי המילים הללו אשר יאכל מכל האוכל אשר יהיה אוכל אוכל שנאכל בפעם אחת מטעמי ואוכל שלא נאכל בתמאס אינו מטמא. מהו האוכל הנאכל בפמחס, בפסחס? זהו כביצה. אז התוסקונים לומד מפסוק את השיר של כביצה בתומס אוכל. אומר המנחס ברוך, פילי פלם של חידש, אין כלל של כתוסי מחת שיעורו. למה? כי המציאות היא שהאוכל הזה הוא נאכל בפמחס. אתם שומעים? השיעור כאן הוא לא שיעור שקובע את שם החפצה ולכן אין יוצא כלל ואין יוצא דופן ואין פוסח פה ומצפצף גזרס הקוסוב זה לא אוכל לעניין טובס אוכלין משום שהוא פוחס מכביצה לא, זה לא הפשט אלא הפשט הוא שהאוכל שיש לו כביצה הוא מציאות של נחל בבסחס נחל בפמחס ומילא אף על פי שהתשומה הזאת היא תמאה ולכן היא טעונה שריפה והייתי אומר על פי הכללים של השס של השיעורים שכיוון שהוא טעון שריפה כתוסי מחת שיעור ואין בו שיעור של כביצה אומר מנחס ברוך המציאות היא שיש בו שיעור של כביצה למה במציאות יש לו שיעור של כביצה? כי השיעור הוא לא דין בפני עצמו כדי לקבוע את האוכל אלא דין הוא כדי להגיע למטרה מסוימת למציאות מסוימת שנחל בבסחס ואין כיסו תמחת שיעור יכולה להכחיש את המציאות של נחל בבסחס לא תשומה זה רק דוגמה של אוכל כל אוכל שיהיה תמה ויש לו כביצה והוא טון שריפה שזה תשומה תמה אבל אולי יש עוד דוגמאות אני לא יודע אבל עוד פעם כל דוגמה תשומה תמה היא דוגמה פנטסטית כל אוכל שיש לו כביצה במציאות והאוכל הזה הוא נטמא אף על גב שהוא טון שריפה אם הוא מטמא את הטהורים אז יש כאן טומא ואני אומר שיש כאן שיעור של כביצה שואלים האחרונים הרי כתוסי מחת שיעור הוא טון שריפה התשובה היא שהשיעור פה הוא לא דין בפני עצמו הוא לא המטרה הסופית אלא השיעור הוא על מנת להגיע למציאות מסוימת של נחל במסחס
אז
בזה
אותו דבר
למשקים גם כן, השיעור שלו, אני חושב שכן, אני עוד פעם, אל תשאל אותי שאלות יותר מדי, כי זה לא פייר, אני
חושב שזה
רעיון לטעז. לא, הטעז לא עוסק בנושא של תומה וטעם, עד כמה שידוע.
לא, אבל במציאות של מה זה רביעית, זה קובע מה זה נקרא באשכן, אז עוד פעם, זה בשביל איזה מציאות.
מציאות של שיקרוס
במקרה שלו, זה
שיקרוס יפה, לזה התכוונתי סליחה אם אני לא ביררתי את הדבר הזה התכוונתי להבהיר שהיסוד של התז שכאשר השיעור בא כדי להגיע למציאות מסוימת ויש היגיון ויש משפט שעומד מתחת לשיעור והשיעור לא סוף הפסוק סוף התחנה הסופית כדין בפני עצמו אלא השיעור הוא רק אמצעי כדי להגיע במצב של התז לשקרות אז אני אומר שיש יוצא דופן שיש יוצא מן הכלל הכלל צריך לראות אותו להגדיר אותו להפעיל אותו בהקשרו in its context
אז
אני
חושב שזה
It becomes not absolute, but relative. Yeah. Not absolute, but contextual. Contextual. In its context. אז לכן אני אומר שאנחנו חייבים עכשיו מהיום, יום רביעי עד למחר, ליום חמישי תתנו לי 24 שעות פלוס מינוס כדי להגיע לעוד כמה סוגיות בשעס של שיעורים ומידות כדי לבדוק האם השיעור הוא דין בפני עצמו בעצם שמו של החפץ או שמה השיעור הוא על מנת להגיע לאיזושהי מציאות מסוימת ואם כן יש יוצא דופן ויש יוצא מן הכלל להראות שהכלל הזה הוא עשיר ביותר
אבל דבר אחד נקודה
זה דין דרבון אבל המאירי אומר שלגבי מלאכס הוצא התורה עצמה קבעה על ידי השיעור הזה של דלת עמוס שסרבים שיעור של רשות הדלת עמוס הוא רשות בפני עצמו ואלן זה לא משנה לי אם יש בן אדם שם או אין בן אדם שם אתה מבין למה אני מתכוון? אפילו באופן מופשט נניח וכך ישמע יגליה אין פה שום בן אדם שמסתובב שסרבים כל שטח אם אתה שם נקודה באמצע עיגול והדיאמטר לא הדיאמטר, איך זה נקרא? הרדיוס הוא רדיוס של לא, הדיאמטר הסירקונפרנס כן, הוא דלת עמוס אז זה נחשב לרשות ייתכן שיש לזה הרבה נפקמינו
דורייטה?
למשל, דורייטה והמאירי אומר דורייטה למשל, המאירי טוען אתם זוכרים את הסוגיה בדפדל של קלוטו כמישהו נכתם אדם זורק חפץ רשות לרשות דרך רשות הרבים אז קלוטו כמישהו נכתם אז ייתכן שהרשות הרבים שמפסיקה בין שסיוך ושסיוך חייב להיות דלת עמוס שוב פעם, אין שם בן אדם. אני לא מדבר שעל, על, על, על השטח מסביב לבן אדם. אלא עצם השטח בשסגם כשלעצמו, אם יש לו ארבע עמוס, בעיגולו, אז הוא מעבר רשות בפני עצמו. אפילו בכלות גם מישהו אין חדו. דורייטה, הלכה דורייטה, ולכן אני אומר שאין שום איסור. למשל, תפתח את המשנה ברורה, אני לא עשיתי את זאת הרבה הרבה שנים, אבל נדמה לי שבמשנה ברורה כתוב שאם אתה נמצא ברשות הרבים בשבת ופתאום נודע לך שיש לך משהו בכיס, אז מותר לך לעשות צעדים צעדים. אם אני לא טועה, אל תסמכו עליו. נו, נשאלת השאלה, מה חצי שיעור עושה מן התורה? הרי אתה ברשות הרבים. אתה נושא את החפץ, אמר, חצי אמה, לא אכפת לי כמה מה אם חצי שיר עושה תורה? אבל לפי מהאירי זה גשמק שאין פה דין של שיר בפני עצמו בפולס עבורה דלת עמוס זה לא נחשב פחות מדלת עמוס זה לא פולס עבורה יש, אם כן, אז הייתי אומר שפחות מדלת עמוס היא פולס עבורה על פי הכלל של חצי שיר עושה בן התורה לא, התשובה היא שהשיעור של דלת עמוס הוא רק איך תמצא להגיע לידי כך שהוא מוציא את החפץ משוס אחס ומכניסה אותו לשוס החפץ ומילא פחות מדלת עמוס אין פה שינוי רשויות בכלל
אני חושב, הגמור שם אומר זה הלך למוש מסינה אין סבורה
נכון שאין סבור, בכל מה שאנחנו לומדים בכל מה שאנחנו לומדים היום זה הכל הלוך למשה מסינה כל השיעורים הם הלוך למשה מסינה גם השיעור של שתיאס רביס בכהן שעובד בבית המקדש גם זה הלוך למשה מסינה אני לא בא לחלוק שיעורים הלוך למשה מסינה רביס וכדי אכילס פרס ודלת אמס ודלת תפוחים או תפח וכולי וכולי וכולי. רב סלוויצ'יק מביא בספרו איש הלכה, מביא שם רשימה שלמה של שיעורים ומידות. התורה קובעת מידות, אבל לפעמים יש איזשהו היגיון. טוב, אתמול דיברתי עם אמן, התז לא מביא שום מקור להוכיח את שיטתו. מהכת תסי, אולי נבוא ונאמר ששיעור דלת, שיעור של רביעס בשתיאס כהן, אין בו שום היגיון, אין בו שום רציונל או שכלי או משהו, ולכן אני מפעיל את כל הכללים בלי יוצא מן הכלל וחצי שיעור עושה מן התורה. כך באמת היא שיטת הכסף משנה, בתחילת איסורי ביאס מקדוש, אומר כסף משנה, שמה? שאיסור מי העיקרא בפוחס מי רביעס, כי הוא מבין שפוחס מי רביעס הוא מייסה שתיה על פי הכלל של חצי שיעור עושה מן התורה, שחצי שיעור עושה מן התורה כמובן שגם זה נחשב לפעולה, אמנם חצי פעולה, אבל פעולה יש לה שם של פעולה. אבל התז מחדש, וזה מפליא, אבל אני חושב שזה נותן לנו פתח להסביר כמה וכמה סוגיות בשעס, שיש לפעמים שלמרות שהשיעור הוא הלוך למוש מסיני, אבל יש לשיעור הזה משמעות הגיונית ומטרה סופית לקבוע איזושהי מציאות מסוימת. ובמקרים האלה, אמנם הם יוצאי דור, אבל במקרים הללו אז חצי שיעור אינו עשר מן התורה, כי חצי שיעור הוא כלום, הוא אפס, הוא לא חצי מ-0 עד 100, הוא לא 50, אלא הוא 0, כי אין שיקוס לפי התורה בפחות מזה. אז אדם שותה טיפה של ויסקי, אז מה? אז הוא חצי שיקור? הוא טיפה של שיקור? אלא על פי ההלכה הוא לא שיקור בכלל, ולכן מותר לו לעשות עבודה והוא לא עבר על שום איסור. זה המפליא כאן. כן, מה אתה אומר?
זה אותו עניין עם כהן לעלות
לדוכן? למה לא? הדין של נשיא הסמכיים יש לו דין של עבוד, נדמה לי שדיברנו על זה פעם פה בכיתה הזאת. עכשיו רבותיי, אולי לפי החקירה הזאת אפשר להבין עוד סוגיה, הסוגיה של קרקעות. המשנה קובעת בפרק הזוב במציע נונבוב המנהלו, ושוב פעם אם המכשיר היה עובד אז היית רואה את זה בפנים, אין עונו בקרקוס ואין דין של גניבה בקרקוס, תשלומי כפל בקרקוס, אין דין של חיוב שומרי בקרקוס, אין נשבון על הקרקוס. מה נחשב לקרק? מה נחשב קרק? איך אני מגדיר קרק?
כמה?
לא בדיוק כמה. פה זה קצת שונה, זה לא בדיוק שתי טיפות מים ממה שדיברנו עד כה. עד כאן דיברנו על מידה מסוימת, משקל מסוים, או שיעור מסוים. פה אני רוצה לדבר על עצם החפץ. מה נחשב לקרקע? ופה יש לנו שתי גישות אפשריות. גישה אחת טוענת שקרקע, התורה גזרה, יש לה דין של קרקע לכל הדינים האלו ואין יוצא דוף. אבל גישה אחרת טוענת שבכל תחומי ההלכה, כשאני בא ומגדיר את הקרקע, מה נחשב לקרקע ומתי להפעיל את הדינים של קרקע, יש היגיון מסוים. לא מדובר פה על עצם שם קרקע בתור גזרס הכוסף ודין בגופו של קרקע, דין בפני עצמו, אלא מדובר בהיגיון מסוים. אבל תבינו אותי, אני לא מתכוון לבוא עם פילוסופיה כאן להסביר מדוע אין עונו בקרקוס, או אין שבוע בקרקוס, או אין תשלומי כיפו בקרקע. זאת לא הכוונה שלי, אני לא רוצה להטעות מישהו, כי תחשדו בי בחשד שבאיסה נקים אני צריך להיות נוקי. אין לי תשובה לשאלות הללו, אין לי הסבר או רציונל או אופן שכלי, אני לא חיברתי מורה לנבוכים להסביר מדוע אין עונו בקרקוס. מי שיבוא וייתן סברה, אז עד הרבה שייתן סברה ויגיד איזה דרושה לפני מוסף בשבת. זה מה אכפת לו? אני מתכוון למשהו אחר. בכל הדינים שקרקע קובעת לגבם, יש לי רשימה של דינים. ייתכן ובכל דין ודין, כשאני בא לקבוע האם המציאות הזאת נחשבת קרקע או לא נחשבת קרקע, אני צריך להפעיל היגיון לפי הצד השני. אופן, לפי הצד הראשון, אם זה קרקע, אז שוין, גנדי, ספיניתו, זה קרקע ואין על מה לדבר, וכל הדינים של קרקע קיימים לגבי הדבר הזה. אבל יש לפעמים שיש גישה אחרת, ונדמה לי שזה מחלוקת בין תוספות ורבינו חנניה. שוב פעם, יש לי את הצילום הזה של התוספות כאן, שאני רוצה שתעיינו בו במשך השעה של חברוס, אבל תנו לי רק כמה דקות לתת לכם קצת רקע לנושא הזה. הסוגיה היא במסכת שבועות בדף מבית עמוד בית, וישנה מחלוקת בין רבי מאיר לחכמים לגבי ענבים, גרייפס, ענבים שעומדות להיבצר, כלומר גידלו כל צורכם, הם עדיין על הגפן, אבל התוכנית היא שאני הולך לקצור אותם. קצירה ביחס לענבים נקראת בצירה, בצירס ענבים. רב נר אומר, טוב, בוא נתחיל עם חכמים, כי חכמים זה יותר פשוט. חכמים אומרים שכל זמן שענבים הן מחוברות לקרקע, אז יש דין של כל המחובר לקרקע כקרקע דומי ואין יוצא דופן. כלומר, לפי החכמים יש לנו מציאות של קרקע, ואם זה קרקע אז ממילא כל הדינים שווים. כלומר, אם למשל ראובן תובע את שמעון 10 גפנות תאונות ענבים, ושמעון מודה על 5 ומכחיש על 5, אז אין נשבועים, אין כאן שבוע. זוהי שיטת חכמים, משום שאין נשבועים על הקרקעות. בא רבי מאיר ואומר, לא, חייב שבוע. דענבים העומדות להיבצר לאו כקרקע. אוקיי, בואו לשם המשך השיחה שלנו היום, בואו נקבל את שיטת חכמים, ואת השיטה של רבי מאיר נשים בינתיים הציד. רבי מאיר אומר שאני כבר, וזה כלל בפני עצמו, לא בשבילנו, שאני כבר רואה באופק את הבצירה, ולכן זה לא בדיוק מחובר לקרקע, זה כמעט תולוש מן הקרקע, ולכן יש לו דין של מטלטלים ונשבועים על המטלטל. אבל בואו נתייחס לשיטת חכם. תוספות רוצים לדעת, אם כבר קבעתם חכמים שכל המחובר לקרקע, אף על פי שהענבים הללו עומדות להיבצר כקרקע דומי, יש לו דין של קרקע, ממילא אין עונו וממילא אין שבוע ואין חיובי גניבה ואין חיובי שמירה וכל הדינים הרשומים שם בפרק הזוב ובמציא. שואל התוספות, מה יעדים לגבי מלווה? הרי מלווה גובה מקרקע מדין שיבוד. דהיים, שכשהלווה כסף מהמלווה, אז הוא רוצה לתת למלווה, או הלכה רוצה לתת למלווה, מה שנקרא ערבות. ונכסי דיעודם ערבויים ואחרויים לו. זאת אומרת, קרקע היא ערב לו as a guarantor בשביל החוב, ולכן אם הלווה אינו יכול להחזיר את ההלוואה, לפרוע את החוב, אז יש למל וזכות גבייה לגבות למשל אם הוא הלך לעולמו מהיסוימים, או אם הוא מכר את הקרקע מהלקוחות. כל זה הוא מדין שיבוד. אומרים תוספות שהדין shall anovim ha'omdos libotzel lefishtat chachamim hu din yachasi v'lo muchlat. It's relative and not absolute. Binogela ona, binogela shvua. As hanavim alalu yesh lem din shel v'chul kake ke kake domi v'ein nishboen aleihem v'ein ona aleihem v'chule v'chule. Aval aval omer Tosfot shebinogea l'shibudim yodu chachamim l'Rabbi Meir shedinam shel hanavim alalu kimitaltelin domi v'lochal shibud aleihem. וזה התוספות כאן במסכת שבועות דף מם גימול עומר א' עומדוס ליבוצר, ותוספות מביאים הוכחה ממסכת כתובות דף נון עומד ב' נון א' עומד, סליחה, דף נון עומד ב' דף נון א' עומר א' מה כתוב במסכת כתובות, או אתם תראו את הסוגיה בתוספות שבועות. יש לי גמרא כתובות מונחת בפניי ואין לי גמרא שבועות, וכי את הצילום מסרתי לכם, אז אין לי גמרא שבועות.
בבקשה.
אז מה כתוב במסכת כתובות? הגמרא אומרת ככה: עושי לקמי דרב יוסף. מדובר שם במה שנקרא מוזן הבונוס. טוב, בשביל זה צריך ללמוד ממש עמוק עמוק הלכס קסובס. על כל פנים, יבוא מישהו לגבות מהבעל, נניח שהבעל הלך לעולמו או שהוא גירש את אשתו, לתבוע מה שנקרא מוזן הבונוס. אז הוא בא, עושה לקמי דרב יוסונן, הבו לי מתמרי דיאלבודיה. הוא רצה לגבות מתמרים, משום שתמרים יש להם דין של רק שני אחד, דין של מטלטלין מאלבודיה. רש"י אומר מחצלות שנותנים תחת הדקלים כשגודרים את התמרים. אז אומר לי אביי אומר, איך אתה יכול לגבות למוזן הבונוס ממטלטלין? הרי אילו בבלחוב אבא, כי אגב דמי אבי יואב לי, הרי בלחוב לא יכול לגבות ממטלטלין. אז אם כן, מוזן הבונוס הוא לא יותר טוב מבלחוב. רש"י אומר שמוזן הבונוס הוא אפילו פחות מבלחוב, כי בלחוב יופי הכוח לצ'וף ממשובודים, ואילו מוזן הבונוס הוא רכוחו אצל משובודים. כלומר, אם הקרקע נמכרה ללוקח, אז אי אפשר לגבות למוזן הבונוס, מה שאין כי בלחוב גובה מקרקע משובדת מלקוחות. אז בואו נגיד קל וחומר, אומר הבעיה, אם בבלחוב הוא לא יכול לגבות מהתמרים האלו כי יש להם דין של מטלטלין, ואין מטלטלין משתבדים לבלחוב, אז כל שכן במוזן הבונוס אי אפשר לגבות. אמר לי דחזיה לבודיה קאמינא, לא התכוונתי, אומר רב יוסף, טעית, זאת אומרת לא הבנת אותי נכון, כך אומר רב יוסף לבית, לא התכוונתי שהם באו לגבות תמרים לאחר שנקצרו, לאחר הקצירה, אלא דחזו לבודיה. בודיה זה המקום איפה שהיו מכנסים את התמרים. הם חזי לבודיה. מה זאת אומרת? ראויים לבודיה. רש"י אומר, קרובות לגדור, גדירה בנוגע לתמרים זה כמו בצירה בענבים או קציר בתבואה, ועדיין מחובבות הם לדקע. שואלת הגמרא, לכן אתה סבור שיש לזה דין של קרקע ואפשר לגבות ממשובודים? אומרת הגמרא, נ"א עמוד א', סוף סוף כל העומד לגזוז כגוזוז דומי. כיוון שהתמרים הללו עומדות לגודר, אז לכן הם כמו גזוזוז דומי, ויש להם דין של מטלטלין. מקשה תוספות, הרי זה כל הקושה של הגמרא עולה דווקא לפי רבי מאיר, שאומר בשבועות דף מ"ם גימל, שהנובים עומדות לי בוצר, כי בצורות דומי יש לזה דין של מטלטלין. מה פתאום שהגמרא מקשה פה? לפי רבי מאיר, הגמרא מקשה קושה כאן על רבי מאיר, ואין פה שום הערה פה בגמרא לתרץ לפי חכמים. אומר תוספות, נראה מהוכה, די אף אגב דלעין שבס, כולי אלמה לא פליגי די הנובים עומדוס ליבוץ אליו כבצורס דומי, אלא מחוברוס ודינם כקרקע, ולכן בשבת מי שקוצר ענבים, מי שבוצר ענבים שעומדות ליבוץ החייב מי שמולכס בצירה מולכס קצירה, אבל לעניין בלחוב כולי אלמה לא פליגי, שיש לענבים הבצורות דין של מטלטלין. אף על פי שחכמים חולקים על רבי מאיר לגבי עונו, לגבי שבוע, והם סוברים שכיוון שהם מחוברים לקרקע, הנביאים הללו יש להם דין של קרקע, ואין נשבועים עליהם, אבל בנוגע לשיבודים, כולם לא פליגי, כשרבי מאיר צודק, יש להם דין של מטלטלין. ומי הוא רבינו חנאל פירש, דכל הסוגיה כאן היא עליבד רבי מאיר. וקיימו לן כבוס. עכשיו רבינו חננאל מוכיח מפרק הקונס ראיה מאוד יפה, אבל אין לנו זמן כעת, שהלכה כרבי מאיר שענובים עומדוס ליבוצר כבצורוס דום, ולכן הגמרה כאן במסכת שבועות ממגימל, סליחה, הגמרה כאן בכתובות נון א' מקשה קושה שכל הקושה היא בנויה על שיטת רבי מאיר. אין הכניעה מלפי חכמים, אז הנובים עומדוס ליבוצר יש להם דין של קרקע ואפשר לגבות. כלומר, לפי רבינו חננאל, חכמים קבעו באופן חד וחלק, באופן מוחלט ואין יוצא כלל, שכל המחובר לקרקע דינו כקרקע, הם לגבי עונו, שבוע וכו' וכו', והם לגבי שיבודים, שאין למל, סליחה, שיש למל וזכות גבייה מהלוקח, אם הלווה לא פרע את החוב, לגבות לא רק ממה? מהקרקע עצמו, אלא אפילו מהענבים שמחוברות לקרקע. כך היא שיטת רבינו חננאל. כלומר, לפי רבינו חננאל, חכמים באים עם דין ושם קרקע שנקבע על פי כללים מסוימים שחכמים דוגלים בהם וקיבלו אותם, דהיינו מחובר לקרקע כקרקע, ואין יוצא דופן. אסור לי לבוא עם איזשהו היגיון וסברה לומר שפה שייני, שההגדרה של קרקע ביחס לשיבודים של המלחוב משתנית מההגדרה הכללית שקובעת בכל מקום מה נחשב לקרקע. ואם כל המחובר לקרקע כקרקע דומי אומר רבינו חננאל, אז הוא הדין והוא הטעם לגבי מלחוב, שיש שיבוד על הענבים הללו משום שהם עדיין מחוברות לקרקע ודינם כקרקע והם משתבלו למלחוב. כך צובר רבינו חננאל. ואם כן, כל הסוגיה פה של גביע בתמרים האלו שהם אוגלס ליגדור היא רק הליבה דרבי מת. חכמי ותוספות חולקים. אומר תוספות בלחוב שם בנוגע לבלחוב ושיבודים, הגדרת קרקע משתנית, היא לא הגדרה כללית פיקסט קבוע וקיימה כגזרס הכוסוף, אלא צריך להפעיל את ההיגיון ואת הסברה. וכנראה הסברה אומרת שביחס לשיבודים עומדוס ליבוצר דינם כמטלטלין, ואין הם ערבים ערבים ואין הם משובדים למל ולגביע סחור. מי טיים? תוספות לא מפרשים מה הסברה כאן לומר שמה שנחשב לקרקע בכל התורה כולו לפי חכמים בנוגע לשיבודים לא נחשב לקרקע. אלא התשובה היא שמה זה שיבודים? למה במטלטלין אין שיבודים ובקרקע יש שיבודים? התשובה שמעתי ממורי ורבי הרבה פעמים, בטיחוס. מה זה בטיחוס? בתיחס הכוונה היא שהמלו יכול לסמוך דלתו על החפץ הזה, שאם במידה והלווה לא פוגע את החוב, יש לו מעין לקחת את החוב, נכוסים של איניש ערבים לו. יש פה ערבוס, יש פה בטיחוס, הוא בטוח בקרקע. קרקע לא הולכת עם של שתי רגליים ולא עפה ממקום למקום. קרקע היא תמיד קבועה והיא קיימת בכל מקום שהיא. אי אפשר לחסות אותו, אי אפשר להבריח אותו, להחביא אותה. קרקע היא קרקע, היא קבועה ועומדת. מה שאין כי מטלטלים. אם אדם רוצה שיהיה לו משהו ערבות בידו, שבמידה והלווה לא משלם, הוא יכול לגבות מהחפץ. אז אם זה מטלטלים, הוא לא יכול לסמוך על מטלטלים. מטלטלים נמצאים היום, והם עפים מחר. יש לי שעת הבת, איפה היא שם את הטבעת? אין לי שום מושג, היא הכביעה את הטבעת. המלווה לא יכול להיות בטוח על מטלטלים. אומר תוספות, כיוון שהענבים הללו עומדוס ליבוצר, דהיינו המחשבה היא שעוד עוד מעט עוד אנחנו נעשה בצירה, כן, נקצור את זה, אז הוא לא יכול לסמוך עליהם. למה? כי אומנם היום הן מחוברות לקרקע, אבל בעוד שעה או בעוד 24 שעות הן לא מחוברות לקרקע. אז יש כבר דין של מטלטלין עליהם לגבי שיבודים. אז במילא רבו ישראל, זה הנושא שאני רוצה שתעסוק בהם, שתעסקו בהם עם התוספות הזה ועם מה שרשמתי פה בעמוד 7, אם יזדמן לכם, יש לכם עוד כשעה. מה הדין של קרקע? האם הדין של קרקע הוא מוחלט? ומתי שאני מגדיר קרקע, אז ההגדרה הזאת של קרקע קיימת לגבי כל הדינים, בלי יוצא מן הכלל, חוק ולא יעבור, גזירס הקוסוב, וזהו, הלוך למשה מסין, או לא. בכל דין ודין, אני חייב לשאול את עצמי, האם הקובע כאן הוא שם קרקע, או הקובע כאן הוא איזושהי סברה להבדיל בין האופי של קרקע לבין האופי והמציאות של מטלטלין. רבינו חננאל סובר שיש דין מוחלט מה זה קרקע ומה זה מטלטלין, ואותם קובעים אין להם יוצא מן הכלל, גזירס הקוסוב, חוק ולא יעבור. בתוספות הם חולקים על רבינו חננאל, ושיטת התוספות היא שבכל דיון, בכל דין ודין בפני עצמו, אני חייב לבדוק ולעיין ולחקור מהו הגדר של קרקע ומהו הגדר של מטלטלין. אם יש איזשהו היגיון, איזשהו הסבר, סברה, לחלק בין קרקע ומטלטלין, אז נבוא ונדון מה נחשב לקרקע ומה נחשב למטלטלין. הכל נקבע על פי הסברה. ולכן אם הסברה קובעת שענבים העומדוס ליבוצר אין סמיכוס דעס עליהם, המלווה המלחוב לא סומך דעתו עליהם, כי עוד מעט הם עפים מפה, נכון? כי גודרים אותם ובוצרים אותם, אז לכן אין בטיחוס ואין ערבוס, וזה לא יכול לשמש בתור שיבוד לצורך השיבוד של המלחוב. לכן יש להם דין של מטלטלין. אז אמנם נכון שחכמים חולקים על רבי מאיר והם סוברים שהנובים עומדוס ליבוצר כקרקע דומי והם מחוברות לקרקע, ולכן לגבי הדינים של עונו ושל שבוע אין לשבועד עליהם ואין עונו עליהם וכו' וכו', כל הדינים שדיברנו עליהם, זה נכון. אבל כשהדבר נוגע להלכות שיבודים, בתחום של שיבוד, בדיני שיבודים, יש כאן סברה שקובעת מה נחשב לקרקע ומה נחשב למטה. בסדר? אז נעמוד פה.